עמוד קי"ד. קבץ קובעך קבץ קובעך מארבע כנפות הארץ. כן, זו הבקשה שלנו. קבץ קובעך מארבע כנפות. מי זה הקובעים אגב? אנחנו, היהודים, כן. אומר הרב, הידיעה הזאת ושורש האמונה בתארתה, המחבר את הקדושה הרוממה של לורנצוף עם הקדושה החודרת בכל העולמים ובכל היצורים כולם, הלו היא סגולת ישראל. כלומר, ראינו לפני כן כתוב, אתה הוא השם אלוהי נו, אז זה הייחוד של הקדוש ברוך הוא את שמו על ישראל. והיה אפשר לחשוב שכיוון שהשם הוא אלוהי נו, יש בזה סתירה לזה שהוא ראשון ואחרון ומבלעדיו אין אלוהים. אפשר לחשוב. כי אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, זה בא להראות על אינסופיות. האינסופיות היא סותרת את ההתגלות, היא סותרת את ההתעניינות בנו. אז איך אתה מצד אחד אלוהי נו, מצד שני אתה ראשון ואתה אחרון? מובנת השאלה? כן, כלומר, האינסופיות של האלוהות זה סותר את ההתמקדות במקום ובזמן. זאת אחת הבעיות, למשל על מתן תורה. מתן תורה זה תהליך של התגלות. השם התגלה אלינו. יפה מאוד. אבל איך הוא יכול להתגלות במקום מסוים, הר סיני, בתאריך מסוים, ו' בסיוון, ב' תמך, איך אפשר? הרי זה הוא למעלה מן המקום ומן הזמן. מעניין שבתורה אין בירור ברור איפה נמצא הר סיני, וגם לא כל כך ברור מתי זה היה. אפילו כשאנחנו מונים את הימים בין פסח לשבועות, אנחנו מונים 49 ימים, ואת היום ה-50 לא סופרים, למרות שכתוב תספרו 50 יום. זה כאילו בא לומר שהתופעה שאנחנו מדברים עליה היא למעלה מן המספר, למעלה מן הציון המדויק. אז ניתן לומר, אז מה קרה באמת במעמד הר סיני? נפתח החלון אל הנצח. אבל אי אפשר לצמצם את הנצח למקום וזמן. ולכן יש פה חידוש. אתה הוא השם אלוהינו, אבל בכל זאת אתה הוא ראשון, אתה הוא אחרון, בלעדיך אין אלוהים. היה מקום לומר, אדרבה, כיוון שהקדוש ברוך הוא כל כך מרומם, חייבים להיות אלוהים אחרים, אלוהים אמצעיים בין האינסוף לבין האדם. והחידוש של תורת ישראל הוא, שאף על פי שהוא אלוהינו, בכל זאת אין מבלעדיו אלוהים. מובן מה שאני אומר? טוב. גם בהר סיני זה נתברר. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, האירוע ההיסטורי. בהמשך, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת עין נפש, אותו אלוה. כן? כן, זה החידוש שלנו. מה שאתה אומר, זה החידוש של תורת ישראל. אז זה מה שהוא אומר כאן. הידיעה הזאת, אני חוזר כאן לרב, מה שאתה אומר זה מה שהרב כותב כאן. הידיעה הזאת. ושורש האמונה בתארתה, המחבר את הקדושה הרוממה של אור אינסוף עם הקדושה החודרת בכל העולמים ובכל היצורים כולם, הלא היא סגולת ישראל. ושבשביל כך, עכשיו, הידיעה הזאת, אנחנו צריכים להודיע אותה לעולם. איך מודיעים אותה לעולם? על ידי הפיזור. כלומר, זה יש תכלית סמויה לגלות. הגלות גורמת שאנחנו נודיע לעולם את זה שהשם הוא האלוהים. עכשיו, זה מסוכן מה שאני אומר. יש סכנה א' של העדפת הגלות על פני הגאולה, אבל גם אנחנו רואים פה איזה קושיה מן המציאות. המציאות היא שכשישראל היו בגלותם, הם לא הצליחו להשפיע על העולם. העולם קיבל השפעה, אבל לא אנחנו השפענו. בואו נראה מה הרב אומר על זה. ושבשביל כך נפזרנו בכל העולם בארבע כנפות הארץ, כדי לתמם את החזון, שימלא כבוד השם את כל הארץ, ודעת אלוהי אמת תחדור בכל לב, בכל נפש ובכל רוח. זה הפסוק הזה, הביטוי הזה, ימלא כבוד השם את כל הארץ. מאיפה הוא לקוח? מפרשת המרגלים. כן, כשמשה מתפלל שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד את העם אחרי חטא המרגלים, ויאמר השם, סלחתי כדבריך, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. מה הקשר בין העובדה שהשם סולח לבין זה שימלא כבוד השם את כל הארץ? מבאר הנציב מוולוז'ין, שזה בעצם היה בשורת הגלות. כלומר, כיוון שישראל לא רוצים להיכנס לארץ, אז יש מסלולים אופציונליים לקדוש ברוך הוא להפיץ את דברו. אז אומר, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. איך הוא יודע את זה, הנציב מוולוז'ין? הוא אומר, כי זה כתוב בספר תהילים. וימאסו בארץ חמדה, וישא ידו להם להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. אז מאיפה ספר תהילים יודע את זה? כי ספר תהילים קרא בתורה, וימלא כבוד השם את כל הארץ. אז זה מה שאומר כאן הרב גם. בעצם הרב מכיר את משנתו של הנציב מוולוז'ין, הוא יודע גם את ספר תהילים ואת ספר התורה, ולכן הוא אומר כך, שבשביל כך נפזרנו בכל העולם בארבע כנפות הארץ, כדי לתמם את החזון שימלא כבוד השם את כל הארץ, ודעת אלוהי אמת תחדור בכל לב, בכל נפש ובכל רוח. עכשיו, אם זה נכון מה שאומר הרב, הבה נאמץ את משנתו של הרב שמשון רפאל הירש, שאומר שתפקידו של עם ישראל זה לחיות בגלות, וכאשר הגויים יתבוננו בנו, זה יעשה להם את זה, ויאמרו, וואו, נכון? ויקבלו עול מלכות שמיים. הרב קוק לא סובר כמו הרב שמשון רפאל הירש, הנה, הבה נראה. הפיזור אמנם הועיל רק להכין את הלבבות, שאחר כך, בעת אשר הגאולה העליונה הנצחית תגלה על ידי קיבוץ קובע השם, מארבע כנפות הארץ לארץ חמדה, אז ישוב האור הגדול של דעת אלוהי אמת להופיע בכל עודו והדרו מרץ החמדה על כל קצווי ארץ. כלומר, הגלות זה כמו זריעה. אתה זורע. יש לך לחמנייה מזה? אין לך. אבל אחרי שהחיטה תגדל, ואתה קוצר אותה, אז אתה עושה ממנה לחם. אותו דבר אומר הרב קוק, הגלות איננה הפצת ידיעת השם בעולם, כמו שחשב הרב שמשון רפאל הירש, אלא היא הכנה לידיעה הזאת. אבל הידיעה תתפשט על ידי קיבוץ קובע השם. זה ככה הרב מדייק פה מלשון התפילה, קבץ קובעך מארבע כנפות הארץ, ואז מה שיקרה שיקירו וידעו כל באי עולם. עד כאן מובן? הנה, זה מה שכתוב כאן. יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא האלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. כן. אז יש הכנת הלבבות. כלומר, כפי שכותב הרמב״ם, על ידי הנצרות והאסלאם, התרגלו בני האדם למסרים של התנ״ך. התרגלו לשמוע את זה. לפני כן הם בכלל לא היו מחוברים, והנצרות הרגילה אותם. הם קוראים תנ״ך. גם האסלאם קולט הרבה מסרים מהמסורת היהודית. אז אמנם הם משבשים את זה, אבל הם רגישים לזה. ולכן כאשר, אומר הרמב״ם, יבוא משיח צדקנו ויודיע להם את דת האמת, יבינו כולם שאבותיהם יטעו אותם. בסדר? זאת אומרת שיש הכשרה נפשית לדבר השם. עד כאן ברור? ואז מה שיקרה הוא, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא האלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. הווה נקרא לפנים. הידיעה שלא יישאר כאן דבר של רעיון ומחשבה. רעיון ומחשבה זה דבר חלש. כי אם ידיעה ברורה, המכרעת את דרכי החיים כולם ללכת בדרך השם אחד, המיוחד בנהגתו בכל העולמים כולם, אשר על ידי זה, הוד הצדק, החסד, המשפט והקדושה, האידיאליות והאצילות העליונה מתגלה בעולם, כלומר, כשהידיעה תהיה ברורה, מוכרחת היא להביא את כל הממלכות לכונן את סדר, את סדרי ממשלתם על פי דרכי השם, אשר נגלו לישראל המקרובים. וכשם שהממלכות בכללן ייקחו להם לקח מדרכי השם אחד, איך לכונן את משטריהם על פי הצדק האלוהי? כן, כלומר, יש ממלכות ויש פרט. יש שהממלכה יודעת לנהל את סדרי חייה על פי רצון השם, ויש שהיחיד גם יודע את זה. זה שתי משימות שונות, שני מסלולים שונים. אומר הרב, וכשם שהממלכות בכללה ניקחו להם לקח מדרכי השם אחד, איך לכונן את משטריהם על פי הצדק האלוהי, ככה יכירו כל באי עולם בפרטיות לסדר גם הם את דרכי החיים הפרטיים שלהם על פי אותו הקו הישר שהממלכה בכללותה מסדרת על ידו את ההנהגה הכללית שלה. ונמצא שקדושת השם יתברך תתפשט בכל הבירועים, וכבוד השם ימלא את כל החיים. כן, אפשר לומר שאנחנו מוצאים אצל אנשי רוח שתי משימות רוחניות שונות. אלו שרוצים לתקן את הפרט ואלה שרוצים לתקן את הכלל. רוב אנשי הרוח בעולם עסוקים בתיקון הפרט. מעטים הם המאמינים שיש ביכולתם גם לשנות את הכלל. אבל המשימה הזאת קיימת בעם ישראל. על זה נאמר, ואשך לגוי גדול, כלומר משימה כללית, ונברחו בך כל משפחות האדמה, לא כל באי עולם. באי עולם זה כל אחד ואחד. אבל יש משפחות האדמה, זאת אומרת, האומות, גם הן צריכות תיקון, וזה שני הקווים האלה מופיעים על ידי קיבוץ הגלויות. קבץ קובעך מארבע כתפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא האלוהים לבדך, לכל ממלכות הארץ. ממלכות הארץ. עד כאן ברור? כן. נכון. לפי זה הגלות, בתור עונש, זה בלוף אחד גדול, אומר המהר"ל, לא ייתכן שדבר גדול כל כך, כמו הגלות, יהיה רק בסיבת החטא. אמנם החטא היה ההזדמנות שזה יצא לפועל, אבל זה לא הסיבה האמיתית, זה רק, צריך לחפש את סיבת הסיבה. ולפי המהר"ל, יש להיסטוריה הישראלית הכרח להיות בחלקה בגלות, חלקה בגאולה. בסדר? ברוך השם, אנחנו אחרי כל הדברים האלה, אבל אנחנו צריכים להתבונן ביד השם בהיסטוריה. עד כאן ברור? טוב, אפשר להמשיך. אפשר להמשיך? טוב. אתה עשית את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, ומי בכל מעשי ידיך, בעליונים או בתחתונים, שיאמר לך מה תעשה. בנוסח אחינו הספרדים, זה יאמר לך מה תעשה ומה תפעל. אבל בנוסח אחינו אשכנזים, כתוב מה תעשה, לא כתוב ומה תפעל. בסדר? מה המשמעות של השבח הגדול הזה שמופיע כאן? אומר כאן הרב, כאשר אנחנו מביאים את ביטחון תקוותנו לתיקון העולם כולו על פי דעת השם, זה מה שאמרנו בפסקה הקודמת, וכל קדושת החיים והמוסר, הננו מבארים את יסוד התקווה האמונה בטוחה בקדושתה הכללית והפרטית. מה שאמרנו, כל באי עולם וכל ממלכות הארץ. כי מאחר שאין שום מציאות, לא כללית ולא פרטית, נמצאת כי אם מידי השם יוצר ובורא כל, והוא ברוך הוא מקור הצדק והמוסר, אם כן, אין שום מציאות בעולם שהצדק והמוסר לא יתגשמו בעולם, בחיים ובמציאות. כי אם היה חלילה דבר אפשרי שיעשה איזה פרט או איזה כלל מהמציאות מבלעדי השם, אז היה מקום לחוש, אולי זה הפרט או זה הכלל, שאיננו יוצא מתוך אותו הכוח, שכל המוסר וכל הצדק וכל הקדושה היא שלו, הרי הוא מעכב את התפשטות של התכנים האציליים הקדושים. אני אתרגם את זה לשפה פשוטה. יש שאלה, מה מקומו, מה המרחב של המוסר? אני רוצה להיות מוסרי. זה יפה מאוד. אבל האם המציאות עובדת לפי זה? למשל, כשהר געש מתפרץ, הוא קובר תחתיו צדיקים מורשעים. כשהגשם יורד, הוא מגדל את החיטה עבור צדיקים ורשעים. אז כך שהטענה שיש ערכי מוסר, היא נסתרת מן המציאות. נכון? זה סותר. ויש מקום לומר, אם כן, שהמוסר זאת המצאה אנושית, ואם נדייק, המצאה של החלשים כדי להתגונן. זה הנשק של החלשים. אני פוגש פתאום הר אדם שרוצה להרוג אותי. אני אומר, מה, חזק על קטנים, מה אתה? תתבייש לך. ואז הוא אומר, סליחה, לא התכוונתי. כן? זאת אומרת, אני השתמשתי בנשק של החולשה. ואני קורא לזה מוסר. זו הטענה היוונית. עבור היוונים, אכן כן, האדם הוא בעצם יצור חברתי, וחלק מהתפקוד של החברה זה המוסר, או אם נדייק יותר, איך שהם קוראים לזה, אתיקה. נכון? יש ספר, אתיקה אל ניקומקוס, מאת אריסטו, שבו הוא מסביר שתקינות מצב החברה, זה על ידי, בין היתר, ערכים מוסריים, לא רק פוליטיקה, אלא יש ערכים מוסריים שמסדירים את מערכת היחסים בין בני האדם, ואם אתה לא תשמור על זה, החברה תיפול. כן? זה בעצם מה שאומר אריסטו. האם אריסטו סובר שיש לי מערכת יחסים מוסרית עם הרי געש או עם הגשם? התשובה היא לא. לעומת זה, היהדות טוענת, דבר מאוד תמוע, שהמוסר כולל את כל המציאות. ולכן, אם על ספסל אחד בסדרות המאירי, אתם יודעים איפה זה סדרות המאירי? אתה יודע איפה זה סדרות המאירי? זה הרחוב של מכון מאיר. כן. אם על ספסל בסדרות המאירי יושבים יהודי ויווני, ועובר לידם צדיק שמחליק על קליפת בננה ושובר את רגלו. היהודי אומר, אוי ווי, איך זה יכול להיות? הוא צדיק, למה הוא שבר את הרגל? היווני מסתכל עליו ואומר, משהו לא בסדר איתך. יש לנו, אנחנו עכשיו מוצאים פנקס וכותבים חוק פיזיקלי. המחליק על קליפת בננה בזווית כזאת וכזו, אפשר להוסיף בסוגריים בן צדיק בן רשע, שובר את הרגל. זה חוק פיזיקלי. מה חשב היהודי? היהודי חושב שקליפת הבננה הייתה צריכה לחשוב את מי היא זוכה לקבל עליה. אם זו רגל של רשע שתישבר, רגל של צדיק שלא תישבר. זאת אומרת, יש הנחת יסוד מוזרה של היהודים שהעולם צריך להסתדר על פי המוסר. מהו? ולכן כשאנחנו רואים שזה לא ככה, זה עבורנו קושיה. יש בשביל זה ספר שלם, נקרא ספר יוב. יוב מתלונן טענות מוסריות על זה שרשעים שולטים בעולם, על זה שיש פגעי טבע. מה אתה מתלונן? זה הטבע. ישאל היווני את יוב. עד כאן מובן? עכשיו, על מה בנויה הנחת היסוד היהודית? פשוט מאוד. הנחת היסוד של היהדות היא שהעולם נברא. אם הוא נברא, הוא תולדה של אקט רצוני. אקט רצוני זה שייך לתחום המוסר. זה אומר שהבסיס של כל המציאות כולה הוא בסיס מוסרי. ולכן יש קושיה כשזה לא מתנהג ככה. עבור היווני, המקור של העולם הוא הטבע. הטבע זה לא אקט רצוני. ולכן, זה שהעולם לא מתפקד על פי המוסר, זה מובן מאליו. עד כאן ברור? לכן, כלומר, יש בסיס רעיוני מאחורי הדברים. מה אתה אומר? רצון, מה זה מוסר בכלל? צריך להבין. מוסר זה מערכת יחסים בין שני בעלי רצון. מה? למשל, אם אני נופל על הרצפה וקיבלתי משהו בראש, כן? כואב לי. אני לא בא בטענות אל הבלטות, כן? כי הן לא בעלות רצון. אני אמנם בעל רצון, אבל הבלטות לא שייכות לזה. הן לא צדיקות או רשעות, הן סתמיות. לעומת זה, אם אתה פוגע בי או אני פוגע בך, יש טענה. היי, למה אתה עושה לי רע? זה רשע. כלומר, יש פה פעולה של בעל רצון כלפי בעל רצון. זה שייך לתחום המוסר. מוסר זה מה שכולל את הטוב ואת הרע. חוכמת הטוב והרע היא המוסר. אז השאלה היא, האם יש מערכת מוסרית בכללות המציאות או לא? אם אני אומר שהכללות המציאות זה תולדה של הרצון של מישהו, מישהו רצה, אז זה כבר שייך לתחום המוסר. בסדר? ואז יש לי קושיות על הקדוש ברוך הוא, למה הצדיק הזה שבר את הרגל? הרי הבננה הייתה צריכה להתחשב, או קליפת הבננה אם לדייק. בסדר? זאת אומרת שהנחת היסוד של היהדות שהעולם בכללו מוסרי, זה בנוי על הנחה קודמת שהעולם נברא. עד כאן מובן? נכון. זאת אומרת, אתה אומר, יש פה רשלנות, נכון? למה מישהו זרק קליפת בננה? אולי כי הצדיק שהחליק לא חינך לזה, יכול להיות. כן? אז זה כבר חיפוש, אתה מחפש, יש איזושהי הצדקה מוסרית. כן? או האמת היא שזה שאמרו לך לא לזרוק קליפות בננה כי מישהו ישבור את הרגל, זה רק כדי שלא תלכלך. אני עד עכשיו לא ראיתי מישהו שקליפת בננה גרמה לו לשבור את הרגל. לא ראיתי. אבל זה לא אומר, לא ראינו, אינה ראייה. לא זרקת בננה מימיך? ואם אני אראה לך תמונה שבה...
אתה יודע מה? אולי שהייתי שלא הבנתי, שתהיה...
זה תגיד במשפט. זה תגיד במשפט. אנחנו לא יכולים ככה להעביר את זה. זיכרונך, בסדר, אבל המצלמה... מה? שמה? מה היום? היום מלמדים לא לזרוק בננה. אולי אין בננות. אולי הבננות של היום זה לא כמו הבננות של פעם. פעם הבננות היו קטנות. עכשיו בננות גדולות. זה משהו אחר. כן, לך תדע. כן, מה אתה אומר? איפה היית? ביסדי ארץ. אני לא בטוח שזה התשובה, אבל אני לא בטוח שיש תשובה שם. טוב, בוא לא ניכנס לספר יוב. ספר יוב זה דורש, פעם נתתי שיעור של 3 שעות רצופות על ספר יוב. בסדר? לא. עכשיו, בואו נמשיך. בואו נקרא בפנים. אז בואו נקרא מההתחלה עוד פעם. כאשר אנחנו מביאים את ביטחון תקוותנו לתיקון העולם כולו על פי דעת השם וכל קדושת החיים והמוסר, הננו מבארים את יסוד התקווה והאמונה הבטוחה בקדושתה הכללית והפרטית. כי מאחר שאין שום מציאות, לא כללית ולא פרטית נמצאת, כי אם ידי השם יוצר ובורא כל. הנה זה בדיוק מה שאני אמרתי. כיוון שהמציאות כולה היא תולדה של מעשה יצירה, והוא ברוך הוא מקור הצדק והמוסר גם, אם כן, אין שום מציאות בעולם שהצדק והמוסר לא יתגשמו בעולם, בחיים ובמציאות. כי אם היה חלילה, כמו שאומרים היוונים, דבר אפשרי שיעשה איזה פרט או איזה כלל מהמציאות מבלעדי השם, למשל הטבע, אז היה מקום לחוש, אולי זה הפרט או זה הכלל, שאיננו יוצא מתוך אותו הכוח שכל המוסר וכל הצדק וכל הקדושה היא שלו, כלומר לא בא מהקדוש ברוך הוא, הרי הוא מעכב על ההתפשטות של התכנים האציליים והקדושים. יכול להיות אם כן שיהיה עיכוב להופעת הקדושה והמוסר בגלל איזשהו נתון חיצוני לאלוהות. אבל מאחר שבאמת אתה עשית את השמיים וכל העולמים הרוחניים כולם, את הארץ וכל העולמים החומריים כולם, את הים וכל מה שהוא נסתר וחבוי מעינינו מאיזה מניישי, ולא רק הכללים שהם השמים והארץ והים, אלא גם הפרטים, כל אשר בם. ומאחר שכולם לא נבראו כי אם מאיתך, על כן בוודאי שאין לספק על זה, כי מי בכל מעשה ידיך בעליונים ובתחתונים שיאמר לך מה תעשה. וכאשר רצונך הקדוש הוא שולט במציאות בלא שום אפשרות של הפרעה, על כן הדבר ברור שאין שום מעצור בדבר שלא התגשמו בפועל כל האידיאלים היותר גדולים שמטרתם מקדושת החיים, קדושת הצדק והאמת. כלומר זה ביטחון, כיוון שאתה עשית את השמיים ואת הארץ, עשית עם כל אשר בם, אז ממילא אנחנו בטוחים שאתה תקיים את כל מה שנדרש כדי שיופיעו האידיאלים של הצדק והאמת וכו'. בסדר? טוב. אבינו שבשמיים. מתוך כך באה הדרישה. כלומר, אחרי השבח, כיוון שזה שבחך, ממילא אנחנו גם באים בדרישה. שתממש את מה שאתה יכול לעשות, הרי אתה יכול הכל. אבינו שבשמיים, עשה עמנו חסד. בעבור שמך הגדול שנקרא עלינו. אז אפשר להבין משהו. מה זה? זה חסד או שמך הגדול? בכלל, השאלה למה הקדוש ברוך הוא גואל? האם הקדוש ברוך הוא גואל כי מגיע לנו, או גם אם לא מגיע לנו? גם אם לא מגיע, איך אתה יודע? אתה מבין? הוא מביא גואל לבני ועיניהם למען שמו. כלומר, הוא עושה את זה בגלל האינטרסים שלו, לא בגלל האינטרסים שלנו, ולכן אנחנו יכולים להגיד, טוב, מכיוון שממילא זה בעבור שמך הגדול, אז תעשה. אנחנו נרוויח מזה שאתה עושה למען שמך הגדול. זה גם בספר יחזקאל, לא למענכם אני עושה נאום השם, כי אם למען שמי הגדול המחולל בגויים. האם זה שבח לנו? לפי זה בכלל לא שבח. לא שבח לנו שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו למען שמו. כי אז יוצא שאנחנו רשעים, או לא מגיע לנו, על כל פנים. לא, אנחנו לא בפי הגודל של המאורה. מצד שני, אי אפשר שנהיה לפי הגודל של המאורה, כי זה מאורה שנוגע לכללות המציאות. או כמו שאמר יעקב אבינו, לישועתך קיוויתי השם. מה זה לישועתך? מי צריך ישוע לפי זה? הוא צריך ישוע. לישועתך קיוויתי השם. כי אם לא, אז היה כתוב... כן, אז היה אפשר להגיד, לישועה קיוויתי, או לישועתי קיוויתי. אבל לישועתך, סימן שהוא צריך את הישועה יותר מאיתנו. האמת היא, זה אפשר להבין את זה, כי איפה יותר נוח לחיות? בניו זילנד או בישראל? בניו זילנד זה נחמד. אתה יכול לראות טלוויזיה, ולראות את המשחק, עם בירה בצד ימין, ומקטרת בצד שמאל, וחתול על מנהלי הבית, אחרי שאתה ראית צון במשך כל היום, ועכשיו אתה נח בבית. מה יש פה? יש מילואים, יש קליטת עלייה, יש משבר כלכלי, יש איראן, ויש כל הבעיות שבעולם. בשביל מה צריך את זה? לבריאות. לא לנו השם, לא לנו. כלומר, לא בשבילנו זה כדאי. כי אם לשמך... תן כבוד על חזיך למיתך, למה יאמרו הגויים, היה אלוהים. כן, כלומר, היהודים עובדים לא למען עצמם, אלא למען השם. אז מה יהיה עם כל החשבונות של מידת הדין? הם יטופלו בבוא הזמן. הבה נקרא עכשיו, אחרי כל ההקדמה היפה והפיוטית הזאת, אנחנו יכולים לקרוא את הפסקה בפנים. נכון, יצחק? טוב. מקור, אבינו שבשמיים עשה עמנו חסד בעבור שמך הגדול שנקרא עלינו. מקור הקשר הקדוש שבין נשמתה של כנסת ישראל לבין אור חיי העולמים, הלא הוא מיוסד על יסוד קדושת המחשבה העליונה, מחשבתם של ישראל שקדמה לכל בראשית רבה. כלומר, מה הבסיס לקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא? תשובה, זה היה הדבר הראשון שחשב עליו הקדוש ברוך הוא. כלומר, ישראל עלו במחשבה תחילה. לכן זה לא מבוסס על כלום. כלומר, במילים אחרות, כשריבונו של עולם סבר שהוא יברא את האדם, מהי הזהות האנושית שבשבילה הוא ברא? הזהות האנושית היא ישראל. במהלך ההיסטוריה התברר שהזהות הזאת מוצאת את התבייתותה בכנסת ישראל, באומה הישראלית. אבל זה ברור שנעשה במהלך ההיסטוריה. אבל הסגנון של זהות אנושית שעלה במחשבת הבורא, זה ישראל. מצד, מה? כן.
זאת אומרת שחנוך שהתארך את אלוקים, כאילו היה משהו...
ישראל, נכון, נכון. אני לא חושב שחנוך התארך את האלוקים, באמת. אני חושב שהוא התארך את האלוהים. אבל בסדר, יכול להיות שכה שכתוב עם האלוקים, לא יודע. טוב, מצד השורש העליון הזה, אין שום חסרון ולא שום גם ומיעוט אור יכול להיות נמצא. ולשם הבאת קשר קודש זה, הנעלה ומרומה מכל, הננו מתארים את יוצר כל ברוך הוא בשם אבינו שבשמיים. מה עם אבינו שבארץ? אבינו שבארץ זה כבר מניח אפשרות של פגם. אבל בשמיים אין פגם. כלומר, מה זה השמיים? המחשבה הראשונה.
בעלי אלוקים, שמיים, שמיים על שבארץ.
נכון. גם אתה אומר בסוף הסדר, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ, נכון? זאת אומרת שאתה מדבר על מחשבתם של ישראל למעלה, אלוהינו שבשמיים, ובארץ עם הפגמים. זה מה שזה אומר. כי כיוון שהארץ נתן לבני אדם, מה שהם עושים ממנה, וואלה. אומר, אני חושב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר, שהשמיים הם כבר שמיים לשם, אבל הארץ היא עוד לא שמיים. אז הארץ נתן לבני אדם לעשות גם אותה שמיים. לכן כתוב השמיים שמיים. השמיים הם כבר שמיים. הארץ עוד לא שמיים. אז הוא אומר, ולשם הבת קשר קודש זה הנעלה ומרומה מכל עינינו מתארים את יוצר כל ברוך הוא בשם אבינו שבשמיים. כלומר, מקור החיים העליונים שלנו בשורשם העליון הנישא ומרומם לעד. והנה, מצד המקור העליון הזה, אין שום דין ושום כתרוג יכול להימצא כלל. על כן, הבקשה ש... מה? על כן, הבקשה שלנו היא מדויקת. עשה עמנו חסד, ואף אם אנחנו במציאות החומרית שלנו ובתנאי העולם המוגבל הקשים, כבר נעתקנו הרבה מהמדרגה העליונה של סוד המחשבה העליונה במקורה, כלומר, במציאות אנחנו לא ממש מתאימים למה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו כשעלינו במחשבה תחילה, אבל עצם המציאות בתוכיותו לא יוכל להשתנות. וגם עלינו, כשאנו במצבנו הירוד לשעה, נקרא עלינו שמך הגדול, שכל המהלך הכללי של הווייתנו הלא הוא להאיר בסוף באורה של אותה המחשבה העליונה, שבשביל כך אתה הוא אבינו שבשמיים, ותעשה עמנו חסד בעבור שמך הגדול שנקרא עלינו. כלומר, בשמיים אתה אבינו, למטה שמך נקרא עלינו, למרות הפגמים. ואף על פי שאותו השם הפרטי, שאיננו נושאים אותו במידתנו המצומצמת, אשר בחיי הזמן ומניעות הרבות, ומניעותיו הרבות לפעמים, הוסתר אורו על ידי הקלקולים הבכיריים, אבל מה שנוגע להשם הגדול, כן, יש שם קטן ושם גדול, זה הדיוק של הרב. שם קטן יכול להסתתר, אבל השם הגדול נקרא עלינו. ולמגמה הכללית החובקת את כל המציאות כולה מראשית עד אחרית, זה השם ביחס עמנו, לא הוא עם אורו, והוא נקרא עלינו בפאר קודשו, וממנו ועל ידו תוצאות לכל אורי החסד המופיעים גם בכל מקום, בכל זמן. אפשר לראות את זה הרבה פעמים אצל הגויים. הגויים רואים בנו את נציגי השם הגדול, גם כשאנחנו בעצמנו לא רואים את זה. אין זה דבר מאוד מעניין. גם אחד הראשונים שראה את זה היה בלעם. אמר, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. איזה השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. תיכנס למחנה, תראה איזה זבל יש שם. בנות מדיין, הכל. נכון, אבל השם אלוהיו בגדול, אם מסתכל, נראה את השם הגדול. וקיים לנו, השם אלוהינו, מה שכתוב, האמת היא שבנוסח של אחינו הספרדים כתוב את דברי צפניה חוזך. פה במקום צפניה חוזך כתוב מה שכתוב. וזה אותו דבר. אלא. את הדבר שתחתנו על ידי צפניה חוזך. אז כאן כתוב וקיים לנו השם אלוהינו מה שכתוב בעת אביא אתכם, בעת ההיא אביא אתכם. ובעת קבצי את, כן? כן, אחינו הספרדים אומרים צפניה, ואחינו אשכנזים לא אומרים את צפניה, כן? אבל הם מביאים את הפסוק. הפסוק הוא, בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ ושובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. בסידור כתוב שזה... סוגריים, כלומר זה ציטוט, כדי שתדע איפה זה נמצא, זה נמצא בצפניה. יש כאלה שנוהגים, אבל אתה רואה שבנוסח של הרב קוק זה לא כתוב. מה אני אעשה? איך כתוב אצלך בסוגריים?
גם בסידור וגם כאן, יש לי, אני חושב,
וזה בנוסח אשכנזי?
ספרד.
ספרד, כן. ספרד הושפעו מהספרדים, בהחלט. כן, אבל זה לא כזה משנה. הפסוק מובא, נכון? טוב, וקיים לנו השם אלוהינו מה שכתוב בעת אביא אתכם. מה זה בעת אביא אתכם? הדברים הפרטים המתגלים בצורה מצומצמת בעולמנו כשהם נובעים ממקור עליון, הרי הרושם העליון הזה חל עליהם ונקרא עליהם תמיד, ומתוך כך אנו מובטחים שזה השורש העליון הקדוש של שורש נשמתנו ביסוד קדושתה, הוא מופיע עלינו גם בשפלותנו, ושמו הגדול תמיד יקרא עלינו. כלומר, יש דברים פרטיים. דברים פרטיים הם קטנים. אבל לפעמים הם נובעים מזה שהשם מחל את שמו עליהם, על הדברים הפרטיים הקטנים. לכן אנחנו מובטחים שהם בעלי משמעות. וכמו שהוא, כן, בעניינים של צורת המציאות שהם בגדר דברים אלה, ככה בעניינים של זמנים מורגעים. כן, הרי יש הבדל בין הזמן לבין העת. זמן זה ארוך, עבר, הווה, עתיד. עת, נקודתי. העת מלשון עתה, עכשיו. אז מה לכן, מה שמעניין כאן את הרב זה המילה בעת. בעת אביא אתכם. אז זה בעת, כן? וכמו שהוא כן בעניינים של צורת המציאות שהם בגדר דברים אלה, ככה הוא בעניינים של זמנים מורגעים, ששורשם העליון הוא קבוע ועומד בסדר זמנים הנסתרים העליונים, ומה שהם מופיעים בצורות פרטיות של חלקי זמנים על פי האופן המתנודד והמצטער בצורה הזמנית המוגבלת, שאנחנו רואים אותה שוטפת ובלתי קבועה, הרי השורש העליון שלהם הוא קבוע, במקום אשר אין שום יד של שינוי ושל עידוד משיגה אותו. והננו מקווים שעל ידי אור הקודש של ההבטחה הכתובה בדבר השם, אצל צפניה, יאיר אור התוכן של העת. העת זה הדבר הפרטי. באותה המידה שהיא מושרשת במדרגתה העליונה בצורה הרוחנית של סדר זמנים בעת ההיא, הנסתרת והאצילית, אביא אתכם. זאת תהיה סגולת האהבה הכללית של כל האומה בתור חטיבה אחת, שהחיים העליונים, במרום קדושתם, מופיעים עליה. אז זאת אומרת, בעת אביא אתכם. כלומר שהקדוש ברוך הוא מחבר את העת של הבאתנו עם הנצח. דברים מעניינים. יש בספר הקדוש הנסיך הקטן. שואל הנסיך הקטן את הגיאוגרף, מדוע הוא לא כותב את הפרחים בספרי הגיאוגרפיה. הוא אומר, כי אנחנו לא כותבים דברים בני חלוף. שואל הנסיך, מה זה בן חלוף? הוא אומר, בר חלוף הכוונה שקיצו קרב. קרוב. אומר הנסיך, אז מה? אז זה אומר שהפרח שלי קיצו קרוב ואני עזבתי אותו ואז כואב לו. מכאן ואילך חייו של הנסיך הקטן מוקדשים בדבר אחד, לתת ערך נצחי לפרח בר החלוף שלו. זאת אומרת, לתת משמעות נצחית לעת. בעת אביא אתכם. בסדר? מכאן שהרב קוק קרא את הנסיך הקטן, או שהנסיך הקטן קרא את הרב קוק. ובעת קבצי אתכם. מצד התוכן העליון, אין כנסת ישראל מתפרדת ומתפזרת. שהרי היא כולה, ביסוד האחדות העליונה האלוהית, היא מושרשת. וכל העניין של הפיזור, כל עניין הפיזור, הרי הוא תופס רק את הצד החיצוני שבהווייתה. כלומר, כנסת ישראל, בצד העליון, זה תמצית ההוויה כולה, זה הופעה אלוהית עליונה. נכון? כנסת ישראל היא תמצית ההוויה. על כן, הצד של הקיבוץ, אבל מה שאנחנו רואים פיזור של כנסת ישראל, זה הצד החיצון. עם ישראל כאילו מפוזר. אבל הוא לא לגמרי, יש תמיד נקודה פנימית שנשארה מקובצת. מה שנקרא רחל מבכה על בניה. יעוין בסוף פרק ראשון של ספר נצח ישראל. שמע, המהר"ל מסביר שרחל מבכה על בניה זה הנקודה הפנימית. על כן, הצד של הקיבוץ, שהוא הצד הגלוי והחיצוני של האומה, הוא מיוחס לו לעת ההיא. המכוון לשורש הנסתר והחבוי של הזמן. כי אם בעת קבצי אתכם. כלומר, יש פה שני עיתות. יש עת של מעלה, יש עת של מטה. בעת אביא אתכם, זה כנסת ישראל שהיא למעלה מכל חליפות ההיסטוריה. אבל יש גם בעת קבצי אתכם, זה מצד החיצוניות, זה עת אחר. והדברים נמשכים לעניין היחס המקודש השורשי שיש בין תוכן הגלוי ובין תוכן הנסתר של הופעת הקדושה. שההופעה הנסתרת, שתהיה מתגלה לעניין הגלוי שבמהות הגאולה תתאמם את החזון של הזמן הגלוי המתייחס לקיבוץ. אל הצד הנסתר המתייחס אל אהבה בכלל. בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם. כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ. בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. מה זה? כל כך מתקשרים הם בהופעת הגאולה, התכנים העליונים הנסתרים עם התכנים התחתונים הגלויים, אתם רואים שזה חוזר למה שהרב דיבר בתחילת ההסבר של קריאת שמה הקטנה. שאנחנו מייחדים את שמך ערב ובוקר. זוכרים? משכימים שחרית וערבית. כלומר, זה החיבור, כמו שאומרים, ואז אומרים שמה ישראל שמנו השם אחד. מה מתאחד כאן? הגלוי והנסתר. גלוי בוקר, נסתר ערב. בסדר? דרך זה הרב הסביר את כל מה שכתוב בתפילה כחיבור של שני הקצוות האלה, ואז הוא אומר, הרב, זה חוזר לי כאן, לפסוק הזה. כל כך מתקשרים הם, ובהופעת הגאולה, התכנים העליונים הנסתרים, התכנים התחתונים הגלויים, כן, זה כסיפור המפורסם של הרב עם רב הלל צייטלין. זוכרים את הסיפור, נכון? שרב הלל צייטלין אמר לו, איך אתה, הרב קוק, אומר שהמתיישבים החדשים זה קדוש וזה נפלא וזה גאולה, למרות חילוניותם הבוטה, והלא הדבר שאתה אומר הוא על פי הסוד, וכאשר יש מחלוקת בין הסוד לבין הנגלה, פוסקים לפי הנגלה ולא לפי הסוד, עד כאן קושיית הלל צייטלין. מה ענה לו הרב? שזה נכון חוץ מאשר בזמן הגאולה, שבזמן הגאולה דנים על פי הפנימיות. הוא הביא לזה ראייה מהזוהר. עכשיו, מה? זה מובא בספר של רבי הלל צייטלין, ספרן של יחידים. שמה, אני חושב שזה בספרן של יחידים, כן. כן, זה שם. אז שם זה קצת יותר רחב הסיפור, לא הבאתי את כולו. עכשיו, אומר הרב, אם כן, בזמן הגאולה יש התאמה בין הנגלה לנסתר. כל כך מתקשרים הם בהופעת הגאולה, התכנים העליונים הנסתרים עם התכנים התחתונים הגלויים, עד אשר העניין היותר גלוי ויותר חיצוני של גדולת האומה, שהוא הצד של ידה היא פועלת על כל עמי הארץ, שאין להם מושג כלל מהעצמיות הפנימית, שבסגולתה הקדושה של הכנסייה האלוהית, מכל מקום עניין זה הוא מקושר גם כן לסוד הגאולה הפנימית. משהו מושג רק לישראל לבדם, והנשמה הישראלית בעיני הרוחניות רואות אותו, ואין לזר איתה חלק בתוכן גאולה נשגב וקדוש זה, אשר הוא חבוי ונעלם. יום נקם בליבי. לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי, וליבה לפומה לגליה. ונמצא שאפילו בהשפעה החיצונית הזאת שלגבי עמי הארץ, ישנם שני צדדים. הצד הפונה כלפי ניקתו מהתוכן העצמי הפנימי, זהו. השם, שהוא מושג של עצם ושל אופי, והצד הפונה כלפי הפומביות וההשגה הגלויה של האומות היא התהילה. נחלת ההמון, בניינים שאפשר להם לבוא לעניין פרסומי. כי אתן אתכם לשם ולתהילה. בכל עמי הארץ, באיזו מציאות ובאיזה אופן. כלומר, גם פנימי וגם חיצוני. בשובי את שבותיכם. לא בצורה של שיבה חיצונית לבדה שעמי הארץ גם כן חשים אותה ויודעים את ערכה, אלא בשובי את שבותיכם לעיניכם בצורה קדושה פנימית ועליונה כזאת שרק עיניכם, הרוחניות הטהורות של כנסת ישראל אשר עינייך יונים כתיב בה, יכולות לחזות את יפעתה. כלומר, יש שובי את שבותיכם לעיני הגויים ויש לעיניכם. כן, כי הרי כתוב שובי את שבותיכם לעיניכם. ומיסוד גאולה פנימית עליונה וקדושה זו יופיע אור הגאולה של לשם ולתהילה בכל עמי הארץ מצד גילויה והופעתה גם כלפי חוץ. ואישרו אתכם כל הגויים כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבאות. עד כאן ברור? יפה. מכאן ואילך מתחיל כל סדר הקורבנות. כן, עד עכשיו היה לנו בסדר הקורבנות רק עקדת יצחק, שהיא השורש של כל הקורבנות. ומתוך כך הניצול, אפשר לומר, של תולדות העקדה, שהקדוש ברוך הוא איתנו ואשרנו, ואנחנו משכימים ושמע ישראל, ועד קיבוץ גלויות, כל זה אנחנו מושכים מכוח עקדת יצחק. מכאן ואילך אנחנו עסוקים בקורבנות עצמם. יש מנהג של אחינו אשכנזים לומר את פרשת הכיור כל יום, ואחינו הספרדים לא נהגו בכך. מה? כן. אז הבה נקרא פה מה שאומר הרב. פרשת הקורבנות, כן. כן, נכון. שופטים את הדור על פי סודו. יש לזה גם השלכות הלכתיות, מן הסתם. כגון, למשל, שאין היום דין של אפיקורוס שמורידים ולא מעלים, וכדומה. או השתתפות בתנועה הציונית, למשל. כן, כן, יש לזה השלכות הלכתיות. כן. פרשיות הקורבנות. א', נוהגים לומר פרשת הכיור. ואחר כך פרשת תרומת הדשן. גם זה מנהג של אחינו האשכנזים, ולא של הספרדים. ואחר כך פרשת התמיד, שזה גם הספרדים אומרים, כן. מה? זה לא בציניות בכלל? גם אחינו זה לא בציניות. סליחה, הסידור הזה מה הוא? לא, האשכנזים לא זורקים את זה חס ושלום. האשכנזים הם מתוקנים, ולכן הם אומרים את זה בבית. ואילו הספרדים הם חשודים שאינם רוצים לומר קורבנות, ולכן מכריחים אותם להגיד את זה בבית הכנסת. פעם מישהו בא לרב צבי יהודה קוק, אמר, מדוע בישיבה לא אומרים קורבנות? ענה לו הרב צבי יהודה, בישיבה אומרים קורבנות. אמר לו, אבל הרב, אני ראיתי ש... אמר לו, כל מי שנקרא אורתודוקסי אומר קורבנות. עד שהתלמיד הבין שהוא אומר לשון הרע. כן, נוהגים לומר פרשת הכיור, ואחר כך פרשת תרומת הדשן, ואחר כך פרשת התמיד, ואחר כך פרשת הקטורת, וסדר עשייתה, וסדר המערכה, וריבון העולמים אתה ציוויתנו וכו'. כל זה מקורו בשולחן ערוך. ב', יאמר עם הקורבנות, אחר פרשת התמיד, פסוק, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם. זה, אחינו הספרדים עושים אחרי העקדה. מה? כן, כן, נכון. ג' לא, אבל לא אחרי פרשת התמיד, אתה ציוויתנו. ג' פרשיות הקורבנות לא יאמר אלא ביום. למה? כי קורבן ביום ולא בלילה. ויש לאומרן מעומד, זה אני לא ראיתי שמקפידים על הדבר הזה, אני ראיתי לפחות אצל הספרדים שאומרים את הקורבנות בישיבה. על כאן כתוב שמעומד. יש להניח שהרב קוק היה אומר, מעומד, הרי הוא לא סתם מדפיס את זה. מה? כן, האשכנזים הרבה פעמים מתחילים מהודו בבית הכנסת. הם מתחילים מהודו בבית הכנסת, כי הם אמרו את הקורבנות בבית או בדרך. כן, הרב צבי יהודה קוק היה אומר את כל הקורבנות בדרך. הוא היה יוצא מביתו אל הישיבה, היה מספיק זמן, היה אומר את הקורבנות. לא. זה לא כזה מסובך, זה לוקח 10 דקות. סך הכל. 12 דקות. אצל הספרדים הם אוהבים למרוח את זה, זה לוקח להם 25 דקות בשבת, 30 דקות. כן, להגיד כל הקורבנות. למה? כי זה כיף להם כזה. אבל לא חייב להיות כזה ארוך. ואם לא מספיק ארוך, אז מוסיפים פתח אליהו. ויש סידורים שהוסיפו את האדרזותה, זה בכלל. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום. רוצה להזכיר שבשבוע הבא יש יום עיון, אז במקום השיעור יהיה פה שיעור של יום העיון. אני בשעה הזאת מדבר.